השבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע, עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכנית האקטואליה מספר אחת באינטרנט. סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. ערב טוב לידידי ושותפי למשדר הארוך והמעניין, שוקי אברהם.
ערב טוב.
ערב טוב לטכנאי השידור שלנו, אבנר וואקר, ונאמר גם ערב טוב לאורח שלנו באולפן, אבי בוסקילה, מנכ"ל חברת התרופות שראל.
ערב טוב.
ואיתך אנחנו נרצה לדבר בהרחבה על הרבה מאוד דברים שקשורים בפעילות שלכם, גם בארץ, אבל גם למען אחינו הדרוזים בסוריה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום באתר הרדיו ודף הפייסבוק של רדיו סול. 685 ימים למלחמה בעזה, ואנחנו לפני רגעי הכרעה דרמטיים. ראש הממשלה נתניהו היה היום בפיקוד דרום כדי לפקח על התוכניות האחרונות לפני ההכרעה הסופית של המערכה. טנקים ישראלים נמצאים בפאתי העיר עזה בשכונת זייתון, ומורגשת תכונה גדולה לקראת פעולה צבאית נרחבת. יש גם גיוס מילואים נרחב, 60 אלף חיילים, הם יגיעו כבר לקראת ספטמבר לתחילת המערכה הצבאית, וכמובן שאלת השאלות, גורל החיילים שנלחמים שם עם כל המערות והפירים, וגם זה מדיר שינה מעינינו, וכמובן מצבם של החטופים, האם אנחנו נזכה לראות אותם, האם אנחנו מסכמים אותם, והאם הפעולה הצבאית היא הדבר היחיד שיכול בסופו של דבר להחזיר הן את החטופים החיים והן את החללים. בפריז התקיימו השבוע פגישות דרמטיות, זה לא יאומן, אבל אם הייתי אומר לכם ששר בממשלת ישראל נפגש עם שר החוץ הסורי, עם השליח אמריקאי, ועם השייח מואפק טריף לדון בסוגיית הדרוזים בסווידה. מה הייתם אומרים על זה? הייתם מאמינים שזה קורה?
תראה, קודם כל שלום לכולם. שלום אבי, ערב טוב. תשמע, אנחנו כל הזמן התחילו ברגע שישראל תקפה בסוריה וג'ולני עלה, כבר התחילו לפנטז על החומוס.
כן.
אז כאילו, מה אנחנו מתפלאים שגם דיברנו עם הסורים? הם סך הכל עם ישראל, הם צריכים את ישראל יותר מה שאנחנו צריכים אותם עכשיו.
אבי, אתה כמנכ״ל שראל החלטת להרים את הכפפה וליזום, לרתום את כל המערכת הרפואית הישראלית, הייתי אומר, לאיזה יוזמה בדיוק? מה היה חשוב לך?
אני חושב, לפני, הוא אמר משפט שלא הבנתי, כמנכ״ל שראל, אז לאלה שלא יודעים,
אז ספר לנו מי זאת חברת שראל.
בוא תסיר לנו מי זאת חברת שראל, שנדע, ואז נדע איך אתה תורם ומה אתה נתרם.
מצוין, כי זה שראל ישראל, מי שלא מכיר.
בדיוק.
נכון. חברת שראל היא חברה שקיימת כבר בדיוק 30 שנה. זו חברה שמספקת את כל, כ-one stop shop, כל מה שבית חולים צריך, בעיקר לבתי חולים הממשלתיים, גם פרטיים וציבוריים, מהאקמול, אנטיביוטיקה, כפפות, סיטי, MRI, כל מה שאתם רואים בבית חולים, חוץ אולי מהלחם והחלב, החברה מספקת, היא רוכשת, עושה רכישות מרכזיות לבתי החולים, וגם פיזית, יש להם מרכז לוגיסטי חדשני, שמספק את התרופות והציוד הרפואי לבתי החולים. החברה מחזיקה, שתבינו, בהיקף של 65 אלף סוגי פריטים. זאת אומרת, כל מה שאתם רואים, מהמיטה והפרגוד, החברה מספקת. החברה גם מלווה פרויקטים של בניית מחלקות, בתי חולים, ובהרבה מובנים החברה היא זרוע ביצועית של מערכת הבריאות הממשלתית. זאת אומרת, כל אירוע לאומי שקשור לרפואה, בין אם זה קורונה, מלחמה, משלחות הצלה, החברה סביב השעון מתארגנת ומספקת את כל מה שצריך.
אם אני למשל בפוריה, בטבריה, איפה אני רואה טביעת האצבע שלך כמנכ״ל?
אז בפוריה היום כבר קוראים לו המרכז הרפואי צפון.
צפון, אוקיי.
אנחנו בעצם מספקים להם את מרבית התרופות והציוד הרפואי, וגם מנהלים להם את כל מחסני חדר הניתוח. זאת אומרת, משתמשים כל מה שיש לי שם ארבעה עובדים, אותו דבר אגב באיכילוב, אנחנו מנהלים להם את כל חדרי הניתוח, מבחינת כל המלאי שהם צריכים. זאת
אומרת, אתם, מישהו מהחברה שלכם, אחראי על המערך הלוגיסטי?
יש לנו בחברה, באופן כללי, 185
עובדים. אתם מגיעים לבית חולים, יש לכם עובדים שם, חסר מזרקים ומשלים, כמו בסופר. חסר גבינה, משלימים גבינה, חסר כזה.
ההבדל הוא שבסופר לא תאכל יום אחד יוגורט, לא יקרה כלום. שם,
ברור, ברור.
שם זה, כן, אבל, כן, כן.
כדי שנבין את
זה. נכון, אבל זה, למשל, אפילו גם שבית חולים צריך לקנות PET-CT, MRI, אנחנו באים, יש לנו מומחים, יש לי מומחה למכשור רפואי, מומחה למעבדות, מומחה לציוד רפואי לחדרי ניתוח. אפילו אגב את החיסונים לבתי ספר והטיפות החלב אנחנו מספקים. אבל לשאלתך, בית חולים מתכנן את הרכש, מזמין את זה מאיתנו ואנחנו מספקים לו. במקומות מסוימים זה פועל כמו שאתה תיארת. השתמשו בחדר הניתוח, אצלנו בודקים מה חסר ומשלימים להם. ככה זה בפוריה למשל.
בדרך כלל זה גם ממוחשב הדבר הזה.
הכל ממוחשב ויותר מזה, אנחנו חברה...
בוודאי.
נכון, אחריות עצומה. בכל המובנים, שזה יגיע כמו שצריך, יגיע בתוקף, לא יחסר, יהיה זמין, וזה תיעוד מציל חיים.
מבחינת התשלום, זה כאילו ישירות מול הגוף המזמין, זה בית חולים, כן, או שזה
כן,
קשור
יש, למשרד הבריאות? זה קשור למשרד הבריאות, אבל הלקוח, הבית חולים...
הבית חולים משל... הוא הלקוח, הוא המשלם.
הוא משלם.
עכשיו, אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות כן. שאתה נמצא כאן, ולשאול אותך, כי ב-2020 הייתם מאוד דומיננטיים בעניין הקורונה,
נכון.
אתם אלה שקיבלתם את כל התרופות והקפאתם אותם בטמפרטורה מסוימת מפייזר. תגיד לי, אנחנו בסיבוב נוסף? נכנסנו לזה? מה אתה יכול להגיד לנו על זה?
כן, עשתה את זה עוד חברה. אנחנו אבל סיפקנו את המנשמים ואת כל הציוד הנלווה גם למה שצריך.
אנחנו צריכים לדאוג למה
ש... אני חושב שאנחנו במקום אחר, בעידן אחר, כי א', כבר מכירים, יודעים איך לטפל, יש תרופות. יודעים גם איך לא לטפל, ואני חושב שהיום המדינה נמצאת במקום אחר, וגם העולם, מבחינת הבנת המחלה, התמודדות איתה, ואני לא חושב שלפחות מנקודת מבט שלי, שהזן הוא כל כך אגרסיבי כמו הגל הראשון, אבל היום
או
באמת...
או שאנחנו פשוט הפסקנו להתרגש.
אני חושב, זה שילוב של
כל... אתה יודע, זה כמו הטילים מאיראן, אתה מקבל הזעקה, אוי, לא, זה רק החוטים, נו, ואתה ממשיך הלאה, זה איראן, לא, כולם רצים למקלט.
קודם כל, אין ספק שהייתה אי-וודאות מאוד מאוד גדולה, והייתה הערכות למקרים הגרועים ביותר. כי ראו, מה ראו? ראו באיטליה, וראו בסין איך המבוגרים שם מאבדים חיים מבוגרים, והבינו שזה מחלה של מבוגרים, וחשבו, והבינו שזה מחלה של נשימה. והיה חשש מאוד גדול, כי אף אחד לא ידע, לא התמודד עם כזה נגיף. אז בגלל החוסר ודאות, אז כבר לקחו באמת בצדק את הוורסקייס, שאולי יהיו הרבה מאוד מונשמים והצטרכו מנשמים, ולאט לאט הבינו שגם יש טיפולים קצת אולי אחרים, וזו שאלה שתמיד היא חוכמה בדיעבד.
אתם תקועים ממלאי?
לא, אנחנו לא, לא, אנחנו לא תקועים ממלאי, אבל יש מלאים מסוימים שנשארו ברמת המערכת, אבל חלק מנצלים אותם, וחלק, אין מה לעשות, תמיד אני אומר, כוננות עולה כסף. שבסוף יש אירוע ואין, אז כולם חכמים בתי עבד.
זה
עולה
הרבה כסף.
עכשיו, אתה יודע, התפתחו כל כך הרבה תיאוריות קונספירטיביות על זה שאנחנו ניסינו לדלל את האוכלוסייה בעולם. באמצעות פייזר וחברות אחרות.
מודרנה הייתה, לא?
מודרנה, פייזר, אלטה ויסטה, לא זוכר איך קוראים לזה. איפה, אתה שראית את הכל, איפה אתה עומד בעניין הזה?
תראה, זה מצחיק, כי כמו שהישראלים מחולקים לימין ושמאל, נראה לי מחולקים כבר למי שחושב ככה ואחרת. אני לא, אני באופן אישי, ויהיו כאלה שיגידו שיש בזה נאיביות, אבל אני לא חושב, אני לא חושב שהיה פה רעיון של דילול וכל מיני סיפורים של קונספירציות.
לא היה קונספירציה, טוב.
אני לא חושב, אבל אין ספק שהיו פה גם שילובים של אינטרסים מסחריים, חברות פיתחו ומכרו, אבל אני חושב שברמת המדינה, ברמה המערכתית, בידע שהיה אז באמת חששו למגפה קשה מאוד, ובסוף במלחמות, במגפות, ההתמודדות היא דרך חיסונים, זה נכון, זה החיסון שיש בו, ובדרך כלל גם בחיסונים, אגב, בכל תרופה שתיקחו, יש תופעות לוואי, ובכל מלחמה יש גם פצועים, ויש הרוגים שלא נדע, ואני חושב שגם בחיסונים כנראה יש תופעות לוואי, אבל אני גם מאלה שחושב וסבור ויודע שגם לקורונה היו תופעות לוואי לא פשוטות. ולכן גם אני גם נגד בכלל להגיד דברים עם רמת ודאות וידע, לא היה ולא שום דבר, אבל אני לא חושב באופן אישי שהיה פה רמה קונספירטיבית של דילול, אני לא מתחבר לזה.
אני יכול להתחבר, השבוע קראתי מחקר שכל תרופה שאתה לוקח לטפל במשהו, אתה פוגע בעוד כמה דברים אחרים.
כל נושא התרופות זה באמת, תשמע.
אתה מקבל בעיה בכליות או בכבד או בכל דבר אחר. עכשיו אפשר לחזור לשאלה שהתחלת.
תראה, גם שתמשוך את השמיכה במיטה, אתה תחשוף משהו אחר. השאלה, איפה יהיה לך יותר קר או פחות?
זה אני יושן עם שתי סמיכות נפרדות.
אוקיי. טוב. ספר לנו קצת על היוזמה האחרונה שלך שקשורה לדרוזים בסוריה.
אז אני אגיד, אני גם שירתי בחיל הרפואה, אני אלוף משנה במילואים בחיל הרפואה עשרות שנים, וגם במערכת האזרחית. תראו, הדרוזים הם באמת שאומרים ברית דמים, אחינו הדרוזים, אז צריך לקחת את זה ברצינות ולא בסיסמאות. אז לי באופן אישי, אני שירתי איתם, אני נלחמתי איתם, נתתי סיוע רפואי איתם. יש רופאים בכירים היום שהיינו סרנים יחד, פרופסור זרקה.
שיהיה עוד מעט לשידור גם.
כן, ופרופסור טריף, ופרופסור דבור זייד, ועוד הרבה מאוד נכבדים ובכירים היום בעידה. ממש גדלנו, ואגב, אני מכיר מאות, אם לא אלפי רופאים, אבל בסוף הרופא שאני הכי סומך עליו בעיקר, זה רופא גם בין העדה הדרוזית.
הנה,
דוקטור אבו סמרה.
הנה פרופסור
זרקה. ובעניין הזה, אני ניסינו, שמענו מקרוב מהחברים, והוזמנתי לשייח טריף. הייתי אצלו בבית, ביקרנו בחמל, והוא סיפר, נתנו לנו סקירה מה שקורה שם, סקירה שבאמת מטלטלת. ואגב, הדבר שאני הכי לא ברור לי, זה הפער העצום בין מה שהציבור יודע, במה שכנראה התקשורת מציגה, לבין המציאות שיש שם. יש שם מציאות שהיא לא שונה מהטבח שהיה בשביעי באוקטובר. היו שם אירועים של כניסה למשל לבית חולים שם, אנסו את האחיות, רצחו אותם, רצחו את הרופאים, ירו בחולים, ירו אפילו בפגים, שתבינו, וישנם תיעודים על הדברים האלה, והם נמצאים שם במצור, יש עדיין פצועים שלא מקבלים טיפול, יש חולים כרוניים, רק היום סיפרו לי שחולה כרונית נפטרה כתוצאה מחוסר טיפול בסכרת, ובהיבט הזה אני חשבתי שיהיה נכון ש גם אנחנו כסרל נסייע, גם כאזרחים, ולא בסיסמאות, אבל מתוך הביקור אצל השייח טריף, שאגב, יש להם שם חמל מאוד מתקדם, וחמל רפואה עם רופאים, לאו דווקא מבני העדה, ובעניין הזה אני חשבתי שיהיה מאוד נכון, לא רק שסרל תירתם, אלא כל התעשייה הרפואית, המנכ״לים המובילים בתחום התרופות והציוד הרפואי, ואגב, גם משרד הבריאות סייע, אבל אני חושב שצריך, יש עוד הרבה הרבה במה לסייע, ובמפגש הזה הגיע השייח טריף, הגיעו בכירים גם בתחום הרפואה ולא רק רפואה מבני העדה, והגיעו מנכ״לים של החברות המובילות, טבע, פיליפס, מדטכניקה, איילקס, הרבה מאוד חברות מובילות בתחום התרופות והציוד הרפואי, קיבלו סקירה מהשייח, קיבלו סקירה גם פרופסור זרקה, שאני מניח שהוא...
הוא כבר איתנו.
כן, יספר וייתן סקירה.
אתה יכול לשים אוזניות, ואז ישמעו כן. גם, אתה תוכל לשמוע גם את פרופסור זרקה.
ובאמת במפגש הזה, מתוך הסקירה, כולם הבינו, אבל... גם הרעיון הזה בא מתוך העניין שיש הרבה גורמים רצון טוב, והרעיון הוא להסתכרן עם הצרכים באופן ישיר, כי בחמל שהשייח טריף הקים, ואגב, אני פגשתי אותו לראשונה, איש באמת מרשים מאוד, כן. מעורב מאוד, נראה מודאג מאוד, גם מהחברים שמכירים אותו הרבה זמן, הוא לקח על עצמו, הבנתי, ממש לקח על עצמו לטפל ולדאוג להם, וראינו גם תמונות, איך שגוזרים זקן
כן.
לשכים. לא, זה, תמונה כזו לא צריכה להגיד כלום, בדיוק, אבל ההבדל שכולנו מרגישים, בשביעי באוקטובר זה היה נורא, זה היה יום כיפור נוסף ויותר גרוע, והייתה מדינה שתיתן מענה ותגן. פה יש עוד אירוע, יש אירוע של טבח שביעי באוקטובר, ואין להם מדינה שמגנה עליהם, ואני גם רוצה לומר שמתוך שיחות עם הרבה מאוד נשים מהארץ, לא רק למג'ד שמס, זה לא רק אחיהם, זה ממש בני משפחה שמה, שנחטפו, שנפגעו ונשחטו, ואגב, גם אנחנו כיהודים, אם היינו שומעים שקורה את זה באחת המדינות,
היינו מתגייסים.
ולא משנה עם אזרחי המדינה, כולנו היינו נרתמים ומתגייסים, ואני חושב שזה בדיוק החובה שלנו, וההיבט הזה של המנכ״לים, אני רק אסיים בזה, של המנכ״לים, שהרעיון הוא שאנחנו נקבל באופן מרוכז את הצרכים שבאמת צריך, ונהיה מסוכנים כל חברות התרופות והציוד הרפואי, כדי לתת את העזרה בהתאם לצרכים, ושכולם יירתמו וייתנו כתף. אני חייב לומר שכולם באמת, אחרי המפגש עם השייח טריף, איך כולם עברו טלטול וגם נרתמו.
אוקיי. ובשביל זה גם יש לנו בזום את פרופסור זרקה. ערב טוב לך.
ערב מצוין.
אז אבי בוסקילה תיאר את היוזמה הזאת שבה כולם נרתמו. מה היה החלק שלכם הרופאים? מה עמד לנגד עיניך? מה היה הדבר החשוב ביותר שרצית לוודא, למנוע, לראות?
קודם כל ערב טוב לחברי היקר, לאחי אבי בוסקילה. שמעתי את שלהי הדברים, ואני חייב גם בפורום הזה להודות לו. אתה יודע, לא צריכים לחפש סיבה אחת, יש כזה סיבות של שכבות אחת מעל השנייה. אבי ואני מכירים מאז 94, כששירתנו יחד בצה"ל.
בפיקוד צפון.
אני יכול להגיד שבמעלה השנים, בשירות ביחד בחיל הרפואה, אותו מיסטינג זה מילה קטנה מדי, וגם אני מנהל את זיו ב-11 שנים האחרונות, ויש לי ממשק מאוד קרוב עם אבי אישית ועם שראל ועם הצוות שלו, וגם כפרויקטור הקורונה קרוב לשנה וחצי, כך שאין לי אמת שום הפתעה, לא מהדברים שאומר אבי, לא מהדברים שהוא עושה, לא מהניסעה שלו בשבת לבקר את השייח ולהזדהות. ונגיד למושג הזה, אחים אנחנו, הוא קטן בשביל לבטא את מה שאני בטוח עובר, לא רק בתאים האפורים, אלא גם במטרי הלב של אבי ושלי כשאנחנו נפגשים וכשאנחנו מדברים.
אני חושב בשלב הזה כבר אבי פורש בסי. זהו, הוא עוזב את התוכנית, הוא הולך הביתה, הוא פורש.
הגאון מבין, אם בן אדם לא משתדל, אומר, אם בן אדם לא משתדל לעלות מעלה מעלה, כוחו ירד מטה מטה, אז אנחנו נמשיך להשתדל.
פרופסור זרקה, אתה מנהל את המרכז הרפואי זיו בצפת. ואיך זה בא לידי ביטוי, הטיפול או ההירתמות של בית החולים בשביל האחים שלנו, הדרוזים בסוריה, בסווידה?
אז אני ברשותך צריך להגיד לפני זה מילה, גם על מלזיב, גם על מערכת הבריאות. אנחנו כל השנים היינו הראשונים להימתח ולטפל בכל מי שצריך בכל מקום בעולם. אולי הדוגמה הפולטית הייתי, הגיעה המשלחת הישראלית של חיל הרפואה בפיקוד העורף לפני האמריקאים, שזה טיסה של שעה. לכן זה אנחנו, זה ה-DNA שלנו, זה הערכים שלנו, הערכים להציל אדם הם ערכים מאוד גבוהים. לי יצא, הייתה לי זכות גדולה להקים בית חולים צבאי ברמת הגולן בגבול בין סוריה לישראל ב-2013, ולצוות של זיו גם טיפל בסורים ההם, וגם טיפל בלבנונים עד שנת 2000, שהגיעו לזיו ולנעריה וקיבלו טיפול רפואי, גם מציל חיים וגם טיפול רפואי של השגרה. ביום העצמאות האחרון, הבלגן של סוריה, ואני בשבילי נאמר את זה מאוד ברור, דאעש בלבוש החדש של העניבה, שיושב כרגע בארמון, די התבטא ודי ראינו את זה גם מול העלווים בחוף, וגם מול הנוצרים, וגם מול הדרוזים, ולכן בסכנאיה, ג'רמנה, שזה שכונה גדולה בדמשק, ביום העצמאות האחרון היו קרבות, והממשלה וראש הממשלה, ואני מאוד מעריך אותו ומודה לו על כך, ביום העצמאות הגיעו פצועים סורים, שבמקרה דרוזים, לישראל. ומאז אנחנו מטפלים בפצועים ובחולים הסורים, עד עכשיו היו בישראל קרוב ל-160, מתוכם כ-130 טופלו בזיו, הקרבה שלנו לגבול מחייבת אותנו, כרגע יש בזיו 27 סורים מאושפזים, 15 פצועים ועוד ילדים ועוד 3 יולדות, כך שהתהליך הזה הוא תהליך שמתקיים כבר מאז יום העצמאות האחרון, אבל אם אני אחזור אחורה, בין 2013 ל-2018, טיפלנו ב-4,600 סורים, גם חולים וגם פצועים וגם ילדים וגם נשים וגם גברים, גם בבית החולים הצבאי וגם בזיו נהריה, זה העיקר בתי החולים שטיפלו. כך שמבחינתנו להושיט יד אנושית לכל מי שזקוק, נראה לי זה אנחנו, זה ה-DNA, זה הערכים,
זה גם השפעה
שלנו, אנשי הרפואה.
פרופסור זרקה, ערב טוב, מדבר שוקי. רציתי לשאול אותך, מתוך אותם אנשים שהגיעו לטיפול, היו כאלה שאמרו אנחנו רוצים לחזור לפה ולהישאר בישראל, או להביא את המשפחות ולבוא להשתקע פה, כמו שהיה איזשהו דיבור שהם רוצים לעזוב, חלק רוצים לעזוב ולהגיע, או שאת יודע, כי בכל זאת הם נמצאים בצד השני בסוריה, וישראל תמיד הייתה נחשבת בגדול האויב, ופתאום אנחנו מקבלים אותם ומטפלים בהם ומתייחסים אליהם אחרת לגמרי, וזה לא מה שהם שמעו, למדו וראו. מה החוויות שהם מספרים אחרי שהם עוזבים פה?
ערב טוב. כרגע אני רואה שונות לטפל בדרוזים לעומת לטפל באוכלוסייה של המורדים בין 2013 ל-2018. בין 2013 ל-18, אכן, הם באו מפוחדים, החליפו את השמות שלהם, בבוקר הוא היה אחמד ובערב הוא היה מוחמד, אנחנו לא ביקשנו תעודות זהות, להבדיל מהירדנים ומהטורקים, וכן, הרגשנו את הפחד אצלהם, ועם הזמן זה השתנה, עם הזמן אני טוען שהם הפכו לישראלים, התחילו להתווכח עם הרופא, שאומרים מתי אני חוזר הבית, לחלוטין, לחלוטין.
זה משהו מדבק.
לגמרי. ואני מכיר מקרה אחד, ושוב פיקדתי על בית החולים הצבאי, ואחר כך ניהול זיו, אני מכיר מקרה אחד, של סורי, כבן 30, פצוע, שהושפז בזיו, וביקש נקרא לו לצלב האדום, הוא ביקש לעבור לירדן ולא לחזור לסוריה. אני לא פגשתי אף אחד שביקש להישאר בישראל. גם עכשיו עם ה-160 ומתוכם 130 בזיו של הדרוזים הסורים, אף אחד לא ביקש להישאר בישראל. כולם ביקשו לחזור, אבל הפעם זה אחרת, הפעם זה יותר רך. הפעם זה לא מלווה בפחד, אלא יש בזה תקווה, יש בזה כל כך הרבה תודה. זה אנשים שדי מהר מזדהים. אתה יודע, לראות בסוודה את דגל ישראל,
זה לא משהו שחלמנו עליו וחשבנו עליו.
אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, אבי, ברשותך, פרופסור זרקה, אבי, איך התבצע המבצע הזה, שהוא לחלוטין מבצע צבאי לכל דבר ועניין, להביא את התרופות ואת הציוד דרך איזשהו מסדרון צבאי, הומניטרי, לסוודה, איך זה קרה?
תראה, קודם כל, וזרקה, פרופסור זרקה ירחיב על זה, המצב שם עדיין שם, לא כל, הרוב לא מגיעים לכאן, ועדיין יש שם מחסור מאוד גדול מול המצב שיש שם. עד עכשיו אני מקווה שיגיעו להבנה לאיזה מסדרון הומניטרי יבשתי, כי עד עכשיו מה שהוא עבר מארץ גם משרד הבריאות, ובימים הקרובים אנחנו נעביר, זה דרך תיאום מאוד מורכב עם הצבא, דרך האוויר. וזה במאוד מוגבל ומאוד מורכב ומול הצרכים העצומים שיש שם, כי צריך שם עוד תרופות ועוד ציוד רפואי. אני לא מדבר כבר על ההפסקות חשמל, למשל אינסולין שצריך קירור, אז לפעמים אין חשמל, וזה גם אתגר שמאוד קשה. רק סיפר לי, רק היום, אחד הרופאים שאפילו מהלך דיאליזה הייתה הפסקת חשמל. ובהיבט הזה...
אתה בקשר עם רופאים שם?
אני בקשר גם עם החמ"ל רפואה, וגם פרופסור זקה כל הזמן. באונליין, אני יודע שחמ"ל הרפואה מאוד מאוד מיודע, באונליין, כמעט מודע על כל הצרכים. יש שם הרבה מאוד אתגרים נוספים, תברואתיים, שאני מניח שפרופסור זרקה ידבר עליהם, כי הוא הציג את זה במסגרת המפגש. בקרוב יצאו מספר לא קטן יחסית, עוד פעם, של משטחים. ניסינו בלחץ להגדיל אותם, של גם ציוד רפואי, סמיכות, חוסמי עורקים, תחבושות, תרופות בסוגים שונים. אבל הצורך שם הוא כולל, אמרתי, חולים אונקולוגיים, חולים סכרתיים, פציעות, ציוד לחדר ניתוח, ציוד לתכשירים לכאבים.
יש שם בית חולים פעיל? זאת אומרת, חוץ משלנו? אבל,
כן, זה, אני חושב שפרופסור זר, כן, יש כמה בתי חולים.
שבאזור שלהם שהם לא צריכים להגיע ולהסתכל.
אבל, הם צריכים את הציוד ואת התרופות.
פרופסור זרקה, הייתי אומר ש... האחדות הזאת, הברית האחים הזאת, בין יהודים לדרוזים בישראל, מקבלת ביטויים יוצאי דופן של עזרה וערבות הדדית. אתה רואה את זה בעיניים?
לחלוטין. אני נפעם מהמפגש שאבי ארגן והמנוכחות של מנכ"לים וחברים מהמערכת הממשלתית של בתי החולים וגם מהצבא. העולם היה מלא ולא נשאר מקום לשבת, ובמפגש הזה הצגתי את התמונה מאוד מאוד עגומה שיש בצד השני. אתה יודע, סיפרתי גם בפורום של נפגש אצל בשראל, כשהייתי צעיר בצבא הייתי הרופא החטיבתי של חטיבה 401, והמפקד שלי היה אביגדור קליין, תת אלוף במילואים, שלימים גם היה קשנר ושתחרר מצהל. ואנחנו בקשר, ככה זה במערכת, והוא התקשר אליי כשראה את התמונות, בטח את התמונה של השייך מגלחים לו את השפם,
כן.
ואמר לי, זרקה ידידי, אני, זה התמונה של סבא שלי במחנה הריכוז. ואני לא יכול לשבת בשקט. תגיד לי לאן להגיע, תגיד לי מה עליי לעשות, אני מוכן להיות סמבץ, תגיד לי לאן. ובהחלט גם הוא ואלופים, חברים מהצבא וחברים מהמערכת האזרחית, התייצבו, ובטח אבי ומנכלי החברות, בשביל לסייע. אני אתה יודע, אני מלא הערכה, אבל אני לא יכול להגיד שאני מופתע. אני בכל השנים, והייתי בתפקידים מאוד מרכזיים, גם בחיל הרפואה וגם במערכת הבריאות, אני כל הזמן חשתי את הביחד הזה, חשתי את האחים אנחנו. אני לא קם בבוקר, מסתכל במראה ואני אומר, רגע, רגע, אני דרוזי. אני ממש לא חי את החיים האלה. אני פוגש את אבי, אני לא אומר, אבי יהודי. ממש לא. אני מרגיש אינטגרציה מלאה, בטח במערכת הבריאות, כך שהמפגש הזה אך טבעי בשבילי, גם אם כן אפשר מאוד להתרגש ולהחמיא לאנשים האלה. תראו, המערכת בסוריה, דיברת על המעבר, ואני מקווה שיסתדר. כרגע אנחנו מדברים על אזור בעיקר סוודה, של 100 קילומטר רחוק מהגבולות שלנו, ובינינו ובינם יש אזור גדול, אזור שנקרא דרעה, שיש בו סדר גודל 2 מיליון מוסלמים, וחלילה מאשר שאני אהיה גזען ואני אגיד מוסלמים, אבל יש שם גם לא מעט דאעשים, ולא מעט נשק, ולא מעט עבריינים, ומבריחי סמים, ונשק, ממה שאתה לא רוצה. ולכן אין רצף, אין יכולת להגיע. וכרגע מדברים, כולל השר דרמר אתמול בצרפת, כן. על האפשרות לייצר מעבר קרקעי. ניסינו לשכנע את המלך שכן לייצר, כי זה יותר קרוב, זה 20 קילומטר בין סווידה לירדן, אבל גם שם יש קונפליקטים של בדואים משני הצדדים, של עוד דאעשים, ולכן זה לא עלה. וכרגע הניסיון זה לייצר איזשהו מעבר קרקעי, אולי באזור החיץ, הרי בינינו לבין הסורים יש חיץ, שיגיע עד לאזור סווידה, שנוכל להגיש להם סיוע הומניטרי. אנחנו שם במצב של קטסטרופה, אנחנו מדברים על 7,000 מפצועים לפחות, ואתה יודע, לא שקיים שם מנגנון או למס שסופר ראש ראש, ולא דווקא זיהינו את כל ההרוגים, ולכן יש, ויש עדיין כ-600 חטופים, גם נשים וגם ילדים, ולכן התמונה היא לא תמונה אבי נגע בשביל לאוקטובר, יום כיפור של כולנו, אבל הייתה לנו מדינה ויש לנו ממשלה ואפשר להתווכח כמה תפקידה, אבל היה לנו, יש לנו יכולת, יש לנו מנגנונים ושלטונות.
כן, יש לנו כלים.
ובטח לא של הממשלה. ולכן אנחנו עוד לא שולטים. 7,000 פצועים, אמרתי, הגיעו 150 לארץ. השאר, ואני בקשר עם 3 בתי חולים בסווידה, אחד הגדול הוא כ-400 מיטות, כמו זיו, אבל יכולת התפעול שלו, יכולת הטכנולוגיה שלו, מאוד ירודה. אני ב-2013, בגבול בין ישראל לסוריה, פגשתי רופא סורי.
כן.
ולגמרי הבנתי שהמערכת שלהם היא מערכת שמתבססת על עודפים של, הרוסים, ולהגיד אפריקה, כנראה זה מחמאה, כששולחים לי היום בוואטסאפ תמונת סיטי, שעשו אותה בדמשק, שזה בית החולים אולי היותר מתקדם,
כן.
המומחה אצלי מתקשה לפענח אותה. ולכן חשוב להבין שמראש הם נמצאים במצב בעייתי, וכל מה שנוצר כרגע לקח אותם עוד יותר אחורה, לקח להם זמן להחזיר את בית החולים לתפעול אחרי הטבח שהיה בפנים. כן. באמת יש בעיה של מים, יש בעיה של דלק. אתה יודע, בזמן הקרבות לא היה באמבולנסים דלק בשביל להביא את הפצועים לבית החולים. אני דיברתי עם מנהל בית החולים, אמר לי, 4 חדרי ניתוח ריקים, מחכים, אבל אין לנו יכולת להביא את הפצועים לכאן.
אני רוצה לגעת בזווית אישית, אם אפשר. האם יש לך בני משפחה שם?
האמת, יש לי. יש לי בני משפחה, רגע, יש לי בני משפחה, לא של DNA, גם בארץ, אבי הוא בן משפחה שלי.
חד משמעי, חד משמעי.
וואה, אני חייב להודות
שלתשובה הזאת לא ציפינו.
לא ציפיתי.
הוא אמר אותה בוורסיה אחרת.
בוורסיה אחרת, לא, חשבתי שבני משפחה גנטית, בני משפחה של אמא, של אבא.
תראה, אין לי בני משפחה, לא של אמא ולא של אבא, אבל זה לא מקהה. כן. את התחושות שלי.
לא, ודאי, זו שאלה ליד התחושות.
הגיע אליי לזיו, אני אספר לך על הציבור, כן. הגיע אליי לזיו, ילדה בת 8, שהדאעשים רצחו את כל בני המשפחה שלה בפניה. אמא, שתי בנות ואבא. היא התחבאה בארון, והיא חטפה כדור, שהוריד לה את האף ואת ארובת העין. והיא הגיעה אליי לזיו. אני מצידי, גם אם לא, בשביל לשמור עליה, ולא להכניס אותה ל-PTSD ולסטרס, אבל אני מבחינתי חיבקתי אותה,
כן.
ורציתי לאמץ אותה כבת שלי. רציתי לתת לה כמה שאפשר להגיד את מה שאיבדה, גם אם אין DNA בינינו. זה, דרך אגב, זו כן. תחושה שגם חוויתי עם הסורים שהם לא דרוזים באותה תקופה, ויש לי עוד ילדה בת 11, שציירה לי לב עם דגל ישראל, וכתבה לי, אני אוהבת אותך בערבית.
רגע, פרופסור זרקה, אתה לא יכול לעצור ככה את הסיפור הראשון. מה היה הסוף? הצלחת לאמץ אותה או לא?
לא, לא. הסיפור הראשון, הילדה באמת סובלת מפגיעה מאוד קשה, לא אסתטית, תפקודית, ואנחנו בטיפול, גם הצוות של פה ולסת אצלי, וגם בהדסה, היום ביקרתי אותה למשל, והיא עוברת ניתוחי ונמצאת בארץ עם דודה שלה, והיא עוברת, האמת וואו, חזרתי מלא היום, כי היום היא חייכה, והיום נתנה לי מדביקה.
אוי, איזה יופי.
ושמה לי לק על אחת הציפורניים כמזכרת ממנה.
אני לא מאמין, זרקה.
ראיתי את הילדה.
עכשיו אתה עשית לאבי את השבוע.
אבי, רצית להוסיף משהו?
לא, רציתי, אני, כן, תראו, אני רוצה לנצל גם את הממד הזה, כי באמת חברות, אבל זה חברות של תרופות וציוד רפואי, אני אומר לכם, זה נראה, לא רוצה להגיד טיפה בים, אבל כמה טיפות בים.
כן.
וגם במפגש הייתה נוגה קנן, שהיא יושב ראש פורום ראשי החברות המובילות. יש שם מחסור אפילו במזון לתינוקות, יש שם מחסור מאוד גדול. ובעניין הזה אני חושב שאני כן קורא לכמה שיותר חברות וגורמים כלכליים, כן להירתם, ליצור קשר מול החמל, שהוא הקים השייח טריף בג'וליס, וכולל חמל רפואה, להתחבר לשם, ולעזור באמת במה שצריך, כי צריכים שם עזרה גדולה. יש נקודה, אבל חשוב להוסיף, כי היה לי שיח ממושך עם פרופסור זרקה, גם אתמול, וגם היום, וגם עם מספר גורמי רפואה. הוא קיבל, רק בזי צוות, עשרות חולים וחולים קשים, עם אפילו זיהומים אפילו ברמות שלא הכירו. והנטל הכלכלי היום על הבתי חולים שמקבלים אותם הוא עצום. ובעניין הזה צריך לתמוך, צריך לסייע, כי בינתיים בתי החולים סופגים. יש עכשיו גם ברמב"ם, יש אירוע מאוד משמעותי של אנטיביוטיקה מאוד יקרה, שצריכים לילדה בת 5 ולבני המשפחה. ואני יותר ויותר שומע ממנהלי בתי חולים, את הנטל הכלכלי שאין כן. אין כמעט שיפוי על הדבר כן. הזה. ולכן אני
חושב...
כן.
בבקשה, אבי. אני רוצה להתחבר למה שאתה אומר, אבל סליחה שקטעתי אותך.
לא, לא, בסדר, זה מתחבר. כן.
תראו, יש לי חולה סורי, רגל אחת קטועה, ואני שוב מדבר על פצוע, סליחה, לא על חולה, על פצוע... כן. בן כ-25, מהקרבות שהיו, מהטבח שהיה בסוודה, רגל אחת טועה, הרגל השנייה, הם מתראים באמת שפלחלו את הרגל, שבר פתוח, חוסר העצם, יד אחת שבורה ונשארה לו יד אחת שמתפקדת. והוא גם עבר ניתוח לאור פגיעה במעי הדק. האיש הזה יש לו חיידק, שהוא עמיד לכל סוגי האנטיביוטיקה, פרט לאנטיביוטיקה אחת. זה מצב שאנחנו לא רואים בישראל. והטיפול, העלות האנטיביוטיקה הזאת זה 7,000 שקל ליום. זה איש שצריך כ-14 יום טיפול. תעשו את המכפלות. סל הבריאות לא משלם את זה. בואו נעשה סדר. הפציעות המורכבות והאנטיביוטיקה היקרה לאו דווקא תלולים בתוך הסל, כי זה לא המחלות של הישראלים. הדבר השני, בדרך כלל ישראלים נתמכים גם על ידי מוסדות נוספים, בעיקר קופת החולים. כשאני מאשפז אזרח ישראלי, אני מאשפז אותו קצר, שולח אותו לקהילה, עובר פיזיותרפיה בקהילה, מקבל איזה סד או תותבת מהביטוח הלאומי, כל הדברים האלה לא קיימים לסורים. הסורים באים אליי, כבר מאושפזים אצלי מאז יום העצמאות, חודשיים וחצי, כל המענה, גם התמיכה הנפשית, גם בגדים, גם האוכי, גם הטיפול הרפואי, גם האנטיביוטיקה, גם הניתוחים החוזרים, זה לא נמצא בסל, ומשרד הבריאות ומשרד הביטחון לא מכסה את כל העלויות האלה. ולכן הרבה פעמים, אני כמנהל בית חולים, פונה לתורמים, ועד עכשיו פגשתי לא מעט תורמים דרוזים, שנתנו את כספם, בשביל שנמשיך את הטיפול. ודרך הבמה המאוד מיוחדת הזאת, כן, אנחנו זקוקים לטיפול, כרגע עיקר הטיפול קורה בזיו, קצת ברמב"ם, שיבה, הדסה, אבל כפי שציינתי, מתוך ה-160 פצועים, 130 נמצאים בזיו, ובהחלט זה יכול לסייע לנו, כמובן מעבר למה שאמר אבי, על הצרכים הגדולים שנמצאים בסוודה.
כן, בהחלט.
אבי, אתה מדבר קצת עם מישהו בממשלה, במשרד הבריאות, הם הרי מבקרים אצלך מדי פעם.
אני, תראה, זרקה מחובה למשרד הבריאות לא פחות אם לא יותר ממני.
כן.
ואני יודע שגם מנכ"ל משרד הבריאות היה עם פרופסור זרקה בצפון, והיה גם סיוע של משרד הבריאות. בסוף שבוע, אבל כנראה שהסיפור הזה צריך לקבל תמיכה יותר רחבה, וזה לא צריך ליפול רק על משרד הבריאות. אני חושב שזה צריך להיות גם אזרחים טובים שיכולים, ולא רק בוודאי מבני העדה הדרוזית, וגם גם בממשלה, כי אני חושב שזו שעת מבחן. יש לי חבר רופא דרוזי, רופא בכיר, שני הילדים שלו רופאים, ושתבין, זה לא משנה אגב באמת אם יש קשר דם או אין קשר דם, אני יכול, מה שזרקה מרגיש, וגם אני, אבל זרקה מרגיש, אמרתי לך, זה כמו יהודי במקומות אחרים, ועד כדי כך שהוא רוצה, אין לו שום בעיה לשלוח את הילדים שלו לשם, עם כל הסיכון שיש. אז לכן אני חושב שזה צריך להיות סיוע ממשלתי רחב יותר לצרכים הייחודיים שאין מענה, וגם, אני חוזר עוד פעם, גם הגופים הכלכליים שיכולים לסייע, ואני נמצא כאן ואני מברך ותודה על היוזמה, כי גם כשהייתי אצל השייח ואמרתי את זה, וגם אגב המנכ״לים שהיו, כולם היו באלם, הם לא ידעו שיש כזה דבר בסדרי גודל אצל הדרוזים בסוריה. אני לא יודע להסביר את זה, למה יש פער כזה בין המציאות העגומה כרגע, גם שנמצאת כאן, לבין התודעה שקיימת בציבור. ולכן אני כמובן מברך גם על התוכנית הזו.
תודה, א', תודה. ב', אני רוצה לשאול אותך, פרופסור זרקא, כשאני שומע, כשאני יודע שהשם סלמן זרקא ומשה בר סימן טוב, אני מיד נזכר בקורונה. והשאלה, אם אתה תיקרא לדגל שוב, האם אנחנו הולכים לקראת הכיוון הזה, או שאתה יכול להרגיע אותנו?
אז אם הזכרת כבר את המנכ״ל משה בר סימן טוב, ובהמשך למה שאמר אבי, משה הגיע למג'דל שמס תוך כדי האירועים בשבת,
בסוף שבוע,
והודיע שם שמשרד הבריאות נותן לציוד רפואי, ואכן ניתן, והציוד הגיע לסוודה, כתוב גם בעברית, ויש לי תמונות מהציוד בעברית.
גם תרופות.
גם תרופות, יפה מאוד.
ובאותה הזדמנות גם עמדנו יחד עם הרופאים של רמת הגולן, ביחד ליד הגבול נגד הפגיעה בבית החולים. אני כולי תקווה, אתה יודע, כשסיימתי תפקידי כפרויקטור הקורונה, וחזרתי, ראש הממשלה היה בנט, ואמר לי, עכשיו יהיו השנים הטובות, תוכל לבנות את זיו, להתפתח, ואז קיבלתי מלחמה ועוד מלחמה, והנה עכשיו הבלגן בסוריה, והאמת חיינו מאוד מאותגרים. לשמחתי, אני לא רואה את הקורונה מרימה את הראש לרמה של מגיפה. הקורונה עדיין כאן, ובתקופה האחרונה יש עלייה בתחלואה בישראל,
כן.
אבל, וגם בעולם, אבל אנחנו מדברים על קורונה מסוג אחר. היא לא הקורונה הראשונה, היא לא הקורונה הקטלנית, היא קורונה שיש בה דמיון, אם כי לא נגיד שהיא שפעת, אבל יש בה דמיון בגלל הסימפטומים, בגלל איברי הפגיעה, ובגלל האוכלוסייה שנפגעת, בעיקר המבוגרת והקשישה. ולכן זהירות תמיד נכון, אני יכול לספר כאן שכשאני נוסע לחול, אני שם מסיכה בטיסה, כי אני לא רוצה שהטיול שלי או המשימה שלי תיפגע בגלל שאחרי זה אני אדבק בקורונה, ותוך כדי טיסה בגלל החלל הזה אפשר לדבק יותר.
תרגיש נוח זרקא, כי גם אני שם מסיכה, למרות שהמשפחה שלי יורדת עליי.
אני מנסה לשמר,
וזה מוכיח את עצמו.
אני מבין שזה בטח לאוכלוסייה בסיכון, אבל אנחנו לא בדרך למגיפה, כך שלא צריך לקרוא לא למשה ולא אליי, נמשיך לקדם את הצפון, יש לנו הרבה אתגרים.
כן, אבל תהיו רגועים ולא שעננים.
אבל לא שעננים.
אם יש מישהו קורונה לא מרגיש טוב, שישאר בבית.
זה לגמרי.
אז כשבמגעים בפריז משתתף גם מנהיג העדה הדרוזית, השייח מואפק טריף, האם זה אומר שאנחנו לקראת איזשהו הסדר? אתה שומע איזשהן חדשות אולי קצת טובות שמגיעות משם?
האמת, אני חושב שמגיעה הצדעה לשייח מואפק טריף על מה שהוא לקח על הכתפיים שלו. צריך לזכור שהוא מנהיג דתי של הדרוזים בישראל, אבל הפעילות שהוא עושה היא כל כך מבורכת וכל כך נדרשת בשביל להגן על האחים שלנו גם בסוודה, והפעילות שקרתה שם, שהיא כבר קורית, זה לא הפגישה הראשונה בין השר שלנו, דרמר, כן. לבין שר החוץ רציתי להגיד של דאעש, אבל אני נרגע רגע. וכן, השליח האמריקאי.
כן.
והרעיון הזה של, אתה יודע, יש כאן כוחות מאוד גדולים, הם מעבר לדרוזים, מעבר אולי לישראל, גם אצל האמריקאים והטורקים והסעודים. וכל המורכבות הזאת היא מחייבת איזושהי יצירתיות בשביל לנסות ולייצר איזשהו מענה טוב יותר. אין לי ספק, אמר את זה ראש הממשלה, אנחנו לא נסכים שתהיה בגבולות של ישראל מדינה ג'יהדיסטית, דאעשית, חדשה. לא בדרום, לא במזרח, ובטח לא בצפון. ולכן כל הרעיון הזה שדרעה תהיה ללא נשק, ותוך כדי שיהיה אפשר לעזור לסוודה, גם אם שוב כן תהיה עצמאי, תהיה משויכת לישראל, שוב יש כאן סוגיות פוליטיות מורכבות, אבל כן, גם המעורבות של השייח מייצרת אופטימיות שאנחנו בדרך של למצוא ברוסדור קרקעי. ברגע שהברוסדור הזה יימצא, היכולת שלנו לעזור לסוודה, לעזור לדרוזים, אני חושב שתהיה טובה יותר. אתה יודע, לא, אני גם בגרתי בביטחון לאומי, והייתי במכללה לביטחון לאומי, ולמדתי תואר שני בפוליטיקה. אני חושב שכולנו מבינים שדרום סוריה היא מרכיב משמעותי לביטחון של מדינת ישראל. ולכן חשוב בהקשר הזה שהאינטרסים יתאחדו. גם האינטרס הדרוזי, אבל אני חושב שיש מעליו אינטרס לאומי יותר גדול, שחשוב שנייצר את הרצועה הזאת לביטחון הטוב שלנו.
אבי בוסקילה, עוד שאלה אחת לפני סיום. תרומתה של שראל למערכת הבריאות הישראלית, איך היית מגדיר אותה ב-30 השנים האחרונות מאז שהיא הוקמה החברה?
קודם כל, בהרבה פעמים אני אומר, כשיש שקט, הרי גם לא שמעתם גם במלחמה, גם בשביעי באוקטובר, כשיש שקט ואין טענות או בעיות ובתי חולים יש להם את הכל, אז חלק מההצלחה זה השקט. אבל התרומה שלה של שראל זה לתת מענה בזמינות והספקה שכל מה שבתי החולים במערכת הבריאות צריכה, גם אגב גם בתחת אש עם עם שרפצים, קסדות, ואגב פרופסור זקר יכול לספר, היו במלחמה ספקים שלא היו מוכנים להגיע לצפת, אפילו ספקי מזון. ובעניין הזה לא היה שום דבר, לא היה דבר כזה שזה לא משנה, זה שבת, זה חג, זה תחת אש, לא תחת אש, כל מה שבית חולים היה צריך, לא חסר לו כלום. ועובדה היא אגב, שלא שמעתם אפילו. ואני אומר, לפעמים, הרבה פעמים ההצלחה היא בכך שאין כלום. אבל מאחורי זה יש עבודה מאוד קשה של אנשים שדואגים שהציוד יגיע כמו שצריך, שיוחסן, שיהיה זמין גם בתקופה שהמדינה סגורה. ולא ניתן להשיג את הדברים. ובהיבט הזה אני חושב שיש לנו סיפוק מאוד, מאוד גדול למערכת הבריאות, גם בתי חלב, גם טיפות חלב, גם בתי ספר וגם בתי החולים. וצריך לזכור שבתי חולים, בשונה מקופות, לפחות 40% זה דברים בלתי צפויים. זאת אומרת, אתה צריך להיות מוכן להרבה מאוד מצבים, לאירועי רב נפגעים, לניתוחים לא צפויים, לפיגועים. ובעניין הזה אני כן יכול להגיד בסיפוק שניתן מענה מטבי ומלא, וזה לא ברור מאליו.
שוקי, איך אתה רוצה לסכם את המשדר הזה?
קודם כל, אני חושב שהוא סיכם את זה הכי טוב.
כן.
כשלא שומעים, סימן שהכל בסדר. שזה עובד, וזה נכון במקרה הזה, ואני חושב שזה ראוי להערכה שאתם בכל הימים, בכל השעות, דואגים שבאמת יהיה את הציוד, כי לא נראה לי שאתה מגיע לבית חולים ואומר לך, סליחה, תשמע, אין לי מנשם, אז תמות. זה נראה לי הזוי. פרופסור זרקא, אני יכול רק להצדיע לך על הפעילות הזאת שאתה עושה שם בזיו, ועל האכפתיות ועל הרצון ועל ההירתמות, כי זה גם לנהל בית חולים וגם להתעסק בדברים נוספים, זה בדיוק כמו שאבי עושה את שני הפעולות, אז כל הכבוד לכם שלפחות מהצד שלנו יש את האנשים שאכפת להם, ואנחנו לא נאטמים כמו שבהרבה מקרים זה קורה, ועל זה יישר כוח.
עוד דבר, ואני חושב שאיך זרקה אמר, אנחנו אותו מסטינג, אגב, תמיד אנחנו מזכיר לי, אנחנו צוחקים, שהיינו סרנים, התחלקנו ברכב, אז לא באותו מסטינג, אותו רכב.
אותו רכב, אותו רכב.
אבל למה זה הרנו ארבע עם הידיד?
כן, לא, היה משהו יותר, היה 205.
פג'ו, פג'ו.
אבל למה אני אומר את זה? ברמה הערכית, בין אם זה חברה ובין אם זה בית חולים, אנחנו לא מסתכלים רק בליבה, או רק איך מייצרים מחירות ורווחים. אני חושב שתפקיד של חברה טובה ומצליחה ומנכ״ל, בין אם זה בית חולים, זה להתעסק גם במעורבות בקהילה, בתרומה לקהילה.
זה להקנות ערכים לדור שיראה שלא הכל כסף.
וזה לא הכל כסף.
בדיוק, זה לא הכל כסף.
וההצלחה באה דווקא כשעושים דברים טובים לקהילה.
פרופסור זרקה, מילת הסיום שלך?
אני חושב שהתברכנו במדינת ישראל במערכת בריאות מצוינת, באנשים מדהימים. הנה, יש כאן את אבי ואת מנכלי החברות, וגם בתי החולים, הצוותים השונים, שחשוב גם כאן לומר, הרב תרבותיים והרב דתות, שעושים ביחד למען כולם. באמת הערכים שהמערכת הזאת גדלה עליהם, והבטא אותם יום יום, בחדרי המיון ובמרפאות, וגם מחוץ לכותלי בית החולים, ראויה לכל הצדעה. בזמן הקורונה, מכינו להם כפיים במרפסות. אני חושב שעלינו לזכור שיש כאן מערכת, גם אם היא מורעבת ומגיע לה יותר משאבים, היא עושה הרבה עבודה, גם לנפש וגם לחוסן הלאומי של המדינה היקרה שלנו.
ואני רוצה לומר לכם, כמי שדחף למשדר הזה, לומר לכם שאני גם גאה בכם, גם גאה...
חתרת למגע.
חתרתי למגע.
אנחנו שלוש שעות חותרים למגע.
היה חשוב לי גם לשמוע אותך, פרופסור זרקה, וגם לראות אותך, והאמת שהתגעגעתי אליך, כי הייתי רגיל לתדרוכים שלך, אבל אני מאחל לך בהצלחה במרכז הרפואי זיו בצפת, ותמשיכו לשגשג לך, אבי בוסקילה. אני רוצה לומר שאני הייתי בביקור בחברת שראל, והיה מדהים לראות את ה-state of the art, החדשנות שלכם מבחינה טכנולוגית, ואתם חברה מופלאה. ושוקי, שלוש שעות שאנחנו דיברנו על דברים...
שלוש שעות, מי שיש פה שזה חריג
בזה. אבל זהו, אז אנחנו שמנו שיר לסיום, במיוחד בשבילך, פרופסור זרקה, יש זמר בשם לואי אלי.
מכיר.
זהו, אז איזה שיר אנחנו נשים לו? דבקה.
דבקה, דבקה.
קדימה. אז מי שרוצה לרקוד מוזמן, תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה לכם צופות וצופים יקרים. תודה לך שוקי אברהם, ידידי ושותפי. לך אבנר רואקר, טכנאי השידור שלנו. לך אבי בוסקילה, מנכ״ל שראל. לך פרופסור זרקה בצפת. בהצלחה לכולם. נתפלל לשובם של החטופים ולשלום כאן במדינה. תודה רבה שהייתם איתנו. ערב טוב.
ערב טוב.
ולהתראות בשבוע הבא, באותו מקום. ובאותה שעה.